לא אוכלות. כשצמים ביום של צום, הכוונה שאנחנו נתעסק בכאב ששייך ליום הזה, וננסה לחשוב על מה שנשבר, על מה שכואב, על מה שחסר, ומתוך החיסרון ננסה לצמוח, מתוך החיסרון ננסה לתקן. זה לא סתם לא לאכול, בסדר? אלא באמת להיכנס אל תוך היום מתוך חיבור לחיסרון וניסיון לתקן את החיסרון, לשוב בתשובה, למלא את מה שאפשר. אז אנחנו נראה, בסדר? זה, אני אשמח שמי שאין לדף תסתכל בפלאפון, בסדר? שזה לא יהיה תלוש. כי אנחנו רוצות לראות מילים של קינה שאומרים בעשרה בטבת, וזה מילים לא תמיד פשוטות. אז אנחנו אומרים כך, אזכרה מצוק אשר קרעני בשלושה מכות בחודש הזה היכני, קחי את הדף, תחזירי לי אחר כך. גדעני, הניעני, הכעני, אך אתה הלעני. אז קודם כל כתוב בקינה שיש שלוש מכות שחטפנו בחודש טבת, ועל שלושת המכות האלה אנחנו בעצם כואבים, ועל שלושת המכות האלה אנחנו בעצם צמים בעשרה בטבת. אם היה לנו כוח בגוף, אז אולי היינו צמים שלושה ימים, אבל אנחנו לא במצב שאנחנו מסוגלים לצום שלושה ימים. אבל שלושת הדברים האלה מתקבצים בעשרה בטבת, וכשנהיה בעשרה בטבת, אז תחשבו על שלושתם, לא רק על מה שאתם מכירות ויודעות, אלא על שלושת הדברים. טוב, אז הדבר הראשון, בסדר, תסתכלו בדף. דיאחני ושמונה בו שמאלית וימנית, הלא שלושתן קבעתי תענית, ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית, על גבי חרשו חורשים העריכו מענית. אז בחטא בטבת נאלצנו לכתוב את תרגום השבעים. זה דבר שמלך יוון, אחד ממלכי יוון, אנחנו תכף נרחיב על זה, בסדר? כופה עלינו לתרגם את התורה, את התנ"ך, ועל זה אנחנו כואבים בחטא בטבת. חטא בטבת זה היום. הבית הבא אומר כך, זועמתי בתשעה בו בכלימה וחפר, חסך מעליי מעיל הוד וצפר, טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר, הוא עזרא הסופר. אז בתת בטבת, שזה מתחיל ממש עכשיו, נפטר עזרא הסופר, וזה הכאב השני שיש לנו בחודש טבת. ויום עשירי צובה בן בוזי החוזה, כתוב לך בספר המחזה, לזיכרון לעם נמס ונבזה את עצם היום הזה. אז בעשירי בטבת, אתם יודעות, התחיל המצור על ירושלים, ואחרי שנתיים וחצי היה החורבן. אז אנחנו רוצות עכשיו לנסות להרחיב בכל אחד מן הדברים שהתרחשו, בחטא, בטט ובי' בטבת. אנחנו רוצות לשאול על זה שאלות, למה? למה נקבע על זה צום? ואחר כך באמת לנסות גם להבין למה וגם לחבר בין שלושת הדברים האלה. בסוף יש איזשהו קשר בין שלושת הדברים, בסדר? אז צילמנו מתוך ספר התודעה, מכירות ספר התודעה?
כן.
זה ספר שבאמת במתיקות מאוד מאוד מתוקה, הוא אסף את כל הדברים שהתרחשו לאורך כל השנה, וכותב גם מבחינה היסטורית וגם חגים וגם הלכות. זה ספר שממש ממש מומלץ ללמוד ממנו, ואנחנו נראה מה הוא כותב על כל הדברים. נתחיל בתרגום השבעים, בסדר? אני מקווה שמה שכתוב אצלי גם כתוב אצלכם, אבל בסדר, יש לי דף קצת אחר, תגידו לי אם אני לא... בסדר? אז קודם כל נראה מה, איך זה בדיוק התרחש, תרגום השבעים, בסדר? תחילת שעבודם של ישראל בימי הבית השני תחת יד הפרסיים הייתה, שבימי כורש מלך פרס ותחת שלטונו נשלם בניין הבית השני. למדנו את זה כשלמדנו? מה למדנו? מעוז צור, זוכר?
מה זה
ה-70? הכל נסביר, בסדר? הכל הוא יסביר. מי שנפלה מלכות פרס ירשה מלכות יוון את מקומה וישראל נשתעבדו ליוונים, כן? אחד ממלכי יוון שאחר אלכסנדר מוקדון ותלמי שמו ביקש לו תואנה ורצה להתעלל בתורת ישראל ובחכמיה ויצב על החכמים שיתרגמו לו את התורה ליוונית. אז קודם כל המגמה לתרגם את התורה לשפה היוונית. עכשיו, אלמלא ביקש לו תואנה, היה מתחילה מגלה לחכמים את רצונו. הוא מעיד להם מקום וזמן אחד כדי שישבו בחבורה, ויהיו נוסעים ונותנים יחד בכל דבר של ספק תרגום, עד שמכוונים כולם לדעה אחת. אתם יודעות שלתרגם זה מאוד קשה. כי השפות הן לא מקבילות, נכון? יש שפות שיש אותה מילה שיש לה שתי משמעויות, ויש בשפה אחרת בכלל המילה הזאת, יש לה משמעות אחרת, כלומר זה מאוד 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 קשה לתרגם. אם באמת תלמי המלך הייתה לו איזה כוונה, וכאילו לשם שמיים, אז מה הוא היה עושה? היה אוסף חכמים, שבו ביחד ותחשבו ביחד איך הכי נכון לתרגם את התורה. אתם יודעות, גם התורה זה לא סיפור ילדים. גם התורה בעצמה יש בה הרבה מובנים למה שכתוב, הסברים, ויש פשט, ויש דרש, ויש רמז, ויש סוד. אז אם הוא היה רוצה באמת, היה אוסף את כולם ואומר, קדימה, תהיו חבורה וביחד תתרגמו את התורה. אבל זה לא מה שהוא עושה. תלמי לא עשה כן, אלא ביקש תואנות והיה מתכוון להכשילם. מה עשה? אז כתוב במסכת מגילה, תסתכלו. מעשה בתלמי המלך, שכינס 72 זקנים. הוא אוסף אותם, הוא לא מגלה להם למה הוא אוסף אותם. הוא לא אומר להם מה מטרת האספה. והכניסם ב-72 בתים. כל אחד הוא מושיב בחדר אחר. ולא גילה להם על מה כינסם. ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. אז בעצם לכאורה מה היה צריך לקרות? שהיו יוצאים 72 בתים. כן, צורות שונות של תרגומים של התורה, כי זה באמת בלתי אפשרי להצליח לתרגם אותו דבר. עכשיו, גם הם לא ידעו, הם לא התכוננו, גם הוא הודיע להם, עכשיו אתם צריכים לעשות, וגם לא היה ביניהם קשר, לא היה להם
טלפון.
הם לא יכלו לשאול אחד את השני, מה אתה כותב? נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולם לדעה אחת. קרה נס, נס מטורף. 72 זקנים, כל אחד במקום אחר, כולם תרגמו בדיוק אותו דבר. לא מצא תלמי שינוי כלל בין תרגומו של זה לתרגומו של זה. אפילו באותם המקומות שנתכוונו הזקנים לשנות בתרגום, מן המשמעות הידועה, למשל, נכון, כתוב על ריבונו של עולם בסדום, ארדנה וארעה, נכון? כאילו ריבונו של עולם צריך לרדת במדרגות מהשמיים ולראות מה קורה. למשל, סתם, לא יודעת מאיפה. נזכרתי בזה, אבל יש מקומות בתורה, נכון, שריבונו של עולם כביכול מתייעץ עם המלאכים, נכון? הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. יש כל מיני מקומות בתורה שלכאורה אפשר לחשוב שריבונו של עולם הוא בעל רצון, צריך עזרה, משתף אחרים, צריך לרדת מלמעלה, בסדר? אז בכל המקומות האלה קרו ניסים, וכל אחד בפני עצמו חשב, רגע, אני לא רוצה שתהיה הגשמה של האלוה, אז אני אכתוב משהו אחר, ולכולם יצא את הדבר. כולם לדעה אחת נתכוונו, וכשם שיצא השינוי מתחת ידו של זה, כך יצא מתחת ידו של זה, וכך כל 72 הזקנים. והיה בדבר זה קידוש השם הגדול וקידוש שם ישראל וחכמיו. אז זה באמת היה פלא. תלמי התכוון שמה? שכל אחד יכתוב משהו אחר, ובעצם יראה שהתורה היא כמו אלף תורות, נכון? אחד אומר שהתורה כתוב בה ככה, השני אומר שהתורה כתוב בה ככה. בעצם הוא רצה לבזות את התורה. וריבונו של עולם עשה נס מאוד 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 מופלא, וכולם, כולם, 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 תרגמו אותו דבר. אז ככה כתוב בגמרא, שמונה בטבת, נכתבה התורה יוונית בימי תלמי המלך, והחושך בא לעולם שלושה ימים. ככה כתוב. זה שמתרגמים את התורה ליוונית, זה גורם לחשיכה בעולם שלושה ימים, ובהמשך כתוב שהיום הזה היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. בסדר? אז אנחנו רוצות לשאול שאלה, כיום שנעשה בו העגל, כיום שנעשה בו העגל הזהב. היום הזה שבו תרגמו את התורה ליוונית. אז אנחנו רוצות לשאול, בסדר? למה כשמתרגמים את התורה ליוונית ומתרחש נס כל כך גדול ויש קידוש השם כל כך גדול וקורה משהו כזה מופלא והגויים יכולים להיפגש עם הגודל של התורה, אם זה היה יוצא כל מיני תרגומים אז היה ביזיון, אבל אם באמת הם הצליחו לתרגם כולם אותו דבר, אז הפוך, אולי סוף סוף אנחנו יכולים להיות אור לגויים, סוף סוף הגויים יכולים להיפגש עם זה, זה לא גוי תרגם את זה, זה אנשים מעם ישראל תרגמו את זה. למה אומרת הגמרא שחושך ירד לעולם שלושה ימים, ולמה אומרת הגמרא שהיום הזה היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל? אנחנו משאירות את השאלה בסימן שאלה. זה חטא בטבת. נחזור בעזרת השם שנתחיל לענות. שאלה שנייה, למה בטט בטבת כשעזרא הסופר נפטר אז גם אנחנו מרגישים כאב מאוד גדול וצער מאוד גדול וצורך לצום? אתם יודעות, קודם כל עזרא הסופר נפטר בגיל מאוד מבוגר, הוא הספיק המון 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 דברים בחייו, הוא זה שהקים את הכנסת הגדולה, הוא זה שהיה מראשי העולים בבית שני, הוא זה שמדריך את עם ישראל ועוזר לו לבנות את בית המקדש, הוא לא היה בכל הדברים בפועל, אבל הוא כוח רוחני מאוד 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 משמעותי, ובסופו של דבר באמת זכינו מאוד מאוד להתברך ממנו, וגם הוא נפטר בגיל מאוד מבוגר. אתם יודעות שהפוך, כשתלמידי חכמים עליונים נפטרים, אז מה הם אומרים שצריך לעשות? הילולה, נכון? שמחה שסוף סוף הם זוכים לעלות לשמיים, סוף סוף הם זוכים להגיע לעולם העליון. אז למה כשעזרא הסופר נפטר אנחנו קובעים יום של צער? למה כשעזרא הסופר נפטר אנחנו קובעים יום של צום? הפוך, עזרא הסופר חוזר לקור מחצבתו, משאיר אצלנו את כל ברכתו, אז למה אנחנו צריכים להיות עצובים? שאלה ברורה?
רבנית, אבל אנחנו עצובים גם בעצם זה שנלקחנו מאיתנו הצדיק.
וזה לא, זה הדור שלא צריך להיות עצוב. בסדר, היה להם את עזרא הסופר, ועכשיו אין להם. אין בן אדם שחי יותר מ-120 שנה. זהו, הוא נפטר זקן, הוא ברך אותנו מאוד. אני לא אומרת שהם לא יהיו עצובים, אבל למה אנחנו עצובים אחרי 2000 שנה? למה זה נקבע יום צער לדורות? בסדר? נכון, זה עצוב כשמישהו נפטר. אבל בסוף אנחנו אומרים, לא, חטא וט, יש איזה כאב שלא נגמר.
אם אמרנו שכאילו סופו של המת שהשתקח מן הלב, אז למה אנחנו כואבים את זה כאילו
לשרח? אנחנו, שוב, נברר, מה אנחנו כואבים? למה זה שעזרא הסופר נפטר, זה כואב לנו עד עצם היום הזה? אנחנו בשאלות, עכשיו אנחנו בשלב השאלות. ואנחנו רוצות לשאול גם על מה שקרה בעשרה בטבת. טוב, שוב, צילמנו מתוך ספר התודעה. בתחילת הדברים, נכון, כתוב עשרה בטבת, והוא מסביר, שוב, הוא פשוט מסביר מתוק, כל מי שרוצה לדעת על איזה חג, ממליצה ממש 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 ללמוד מהספר הזה. אומר ספר התודעה, 850 שנה ישבו ישראל בארצם, מיום שהכניסם יהושע לשם, והולידו בנים ובני בנים 20 דור, עד שעלה עליהם נבוכדנצר הרשע, מלך בבל ויגלם. 440 שנה עד שבנה שלמה את בית המקדש, ועוד 410 שנים שהיה בית המקדש קיים עד שהחריבו חיל כסדים. איך זה מתחיל? ויהי בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. ואז בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ ותיבקע העיר. מה קורה בעשרה בטבת? בעשרה בטבת מתחיל המצור על ירושלים. אבל לקח שנתיים וחצי עד שנבקעה העיר ועד שחרב בית המקדש. למה אנחנו קובעים יום צום על זה שהתחיל המצור? אנחנו יודעות שבסוף קרה החורבן, אבל היו עוד אויבים שבאו על ירושלים ועשו עליה מצור, והיה מאוד מאוד קשה, והיה מאוד מסובך, והיינו מלאי פחדים, ובסוף זה לא קרה. מה יש במצור על ירושלים שאנחנו קובעים צום? עכשיו אני רוצה להגדיל, סליחה שאני לא קוראת טוב, אני רוצה להגדיל את השאלה, תסתכלו בצד שמאל למעלה, מה שראינו בפסוקים זה מתוך ספר מלכים, ובירושלים מי שנמצא עם עם ישראל זה ירמיהו הנביא. אבל באותו זמן שירמיהו הנביא נמצא בירושלים, יחזקאל הנביא נמצא בבבל. ויחזקאל הנביא בפרק כ"ד מספר כך, תקשיבו טוב, הוא בבבל, יש לו תפקיד אחר מירמיהו, לא ניכנס לזה עכשיו, אולי נזכה ללמוד יום אחד על יחזקאל, זה דברים חשובים, אולי נראה, בעזרת השם. אבל יחזקאל מספר כך, ויהי דבר השם אליי, בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. אז יחזקאל מקבל נבואה, שהוא צריך לרשום, מה זה בחודש העשירי בעשור לחודש? עשרה בטבת. בעשרה בטבת הוא מקבל ציווי אלוקי שצריך לזכור לדורות את התאריך הזה ולכתוב, והנבואה אומרת את שם היום הזה, את עצם היום הזה, בעצם היום הזה. וחז"ל קוראים את הפסוק הזה וחז"ל אומרים יש משהו בעצמותו של היום הזה. יש משהו מהותי ביום הזה שאסור בשום פנים ואופן שאנחנו נשכח, וזה עד כדי כך חזק שנפסק להלכה שאם עשרה בטבת יוצא בשבת אז צמים בשבת. אל תדאגו, זה לא יוצא אף פעם בשבת, כי סידרו בלוח השנה שזה לא יוצא בשבת. אומרים שכמו שביום הכיפורים אומרים בעצם היום הזה, וגם פה בנבואה כתוב בעצם היום הזה, אז לומדים מיום הכיפורים שכמו שיום הכיפורים דוחה את השבת, כן, מה זאת אומרת? צמים ביום הכיפורים אפילו שזה בשבת, אז גם עשרה בטבת זה צום שאם הוא יוצא בשבת, צמים בשבת. מה קורה כשתשעה באב יוצא בשבת?
דוחים.
זה קורה מלא פעמים. דוחים את הצום. אז אני רוצה להגדיל את השאלה. מה יש בעשרה בטבת? שזה יום שאי אפשר לזוז, משהו קרה בעשרה בטבת שאי אפשר לזוז מזה. אתם יודעות שבלוח השנה לפעמים עשרה בטבת יוצא ביום שישי, ואנחנו צמים ביום שישי עד כניסת שבת. כן, זה קורה.
שנה שעברה זה
קרה. אין עוד צומות שיוצאים ביום שישי חוץ מעשרה בטבת.
למה אז בתשעה באב אפשר לתת דין אם זה היה כאילו החורבן?
אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שתשעה באב, אם תשעה באב יוצא בשבת, אנחנו אוכלים ושותים ושרים זמירות ולובשים בגדי שבת והולכים לתפילה כרגיל וחיים את השבת כרגיל אפילו שזה יום החורבן? ובעשרה בטבת עקרונית, אם לא היו מסדרים את לוח השנה, אם הצום היה יוצא בשבת, היינו צמים. מה יש, ואני רוצה לשאול, מה יש בעצם היום הזה? מה יש ביום הזה שהוא כל כך כל כך מהותי ומשמעותי, עד כדי כך שאנחנו צריכים לצום? בסדר? זה שלושת השאלות שאני אומרת שוב, בסוף אנחנו נחבר ביניהם, ועכשיו אנחנו ננסה בעזרת השם לענות על השאלות. בסדר? אז כדי לענות על השאלה הראשונה, ששאלנו על תרגום השבעים, זוכרות? עוד לא שכחתם? יופי. בשביל זה צילמנו מקור מתוך ספר מלכים א', פרק כף, הנה את יכולה להסתכל פה, לקחתי לך את הדף, לא מעין. פרק כף פסוק א', רואות? טוב. הסיפור הזה הוא על אחאב. איזה מלך היה אחאב?
רשע.
רשע מאוד. היה נשוי לאיזבל בת מלך צידון, וכל מדינת ישראל הייתה מלאה בעבודה זרה, לא רק שלנו, עבודה זרה שהביאה מכל האומות שסביבנו, והמצב הרוחני היה מאוד 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 קשה. עבודה זרה על כל גבעה ותחת כל עץ רענן. עכשיו תקשיבו מה קורה, בסדר? אנא הסתכלו בדף. ובן הדד מלך הרם קבץ את כל חילו, ושלושים ושניים מלך איתו וסוס ורכב, ויעל ויצר על שומרון וילחם בה. שומרון זה עיר הבירה של מלכות ישראל. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל לעיר, ויאמר לו, כה אמר בן הדד, כספך וזהבך לי הוא, ונשיך ובניך הטובים לי הם. ויען מלך ישראל ויאמר, כי דברך אדוני המלך לך אני וכל אשר לי. אז מלך הרם עושה מצור על שומרון, והוא דורש מאחאב להביא לו את כל הכסף וכל הזהב וכל הנשים וכל הבנים, כל מה שיש לו, כל הדברים היקרים שלו, ואחאב אין לו ברירה אלא לתת את הכל למלך הרם. וישובו המלאכים ויאמרו, כה אמר בן הדד לאמור, כי שלחתי עליך לאמור, כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תיתן, כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. חוזרים השליחים של מלך חרם, ואומרים לאחאב מלך ישראל, כמו שנתת לנו את הכסף ואת הזהב, ואת הנשים ואת הבנים, עכשיו אתה תיתן לנו את מחמד עיניך. שומע את זה אחאב, ותקשיבו מה הוא עושה. ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ, ויאמר, דעו נא וראו כי ראה זה מבקש, כי שלח אליי לנשי ולבני ולחספי ולזבי, ולא מנעתי ממנו. ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תובה. אחאב אוסף את כל הזקנים ואומר להם, תקשיבו, הכל נתתי למלך הרם. את מחמד עיני אני לא רוצה לתת לו. אומרים לו הזקנים, אתה לא תיתן לו. מה קורה? ויאמר למלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדך בראשונה עשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. והלכו המלאכים וישיבו דבר וישלח אליו בן הדד ויאמר כה יעשו לי אלוהים וכה יוסיפו אם יספוק עפר שומרון לשאלים לכל העם אשר ברגלי ויען מלך ישראל ויאמר דברו אל יתעלל חוגר כמפתח. יש משהו זה היה בפסיכומטרי?
לא.
יש משהו שאחאב לא מוכן לתת למלך הרם. מה זה? מחמד אינו של אחאב. מה הוא לא מסכים לתת? הכל הוא נתן. הוא נתן את הכסף, הוא נתן את הזהב, הוא נתן את הנשים, הוא נתן את הבנים. מה הוא לא מסכים לתת? ספר תורה. כשמלך הרם מבקש ממנו את ספר התורה, אומר אחאב, זה לא מעניין אותי מה יהיה. אתה תצא נגדי למלחמה, אתה תהרוג אותי, אתה תפגע בי, אנחנו נצטרך להיות שבועים, זה לא משנה, אומר אחאב. אחאב שכל כולו עבודה זרה יודע שבספר התורה לא נותנים לאף גוי לגעת. לא יהיה, לא משנה איזה קרבות יהיה על זה. בסדר, ניצחנו במלחמה הזו. אבל הוא לא יודע, אחאב לא יודע אם הם ינצחו במלחמה. ברור לו שלא נוגעים בספר התורה. למה ברור לו שלא נוגעים בספר התורה? ככה זה בבית ראשון. בית ראשון ברור לנו חד משמעית שאנחנו זה תורה ואין לשום גוי נגיעה בתורה בשום פנים ואופן, יהיה מה שיהיה, וכמה שנצטרך למות על זה, אנחנו לא נהיה מוכנים לוותר. למה אנחנו לא מוותרים על ספר התורה? זה הנשמה שלנו. פתאום שמישהו ייגע בנשמה שלנו. מה פתאום שמישהו שלא קשור ולא חי את זה ולא מחובר לזה ואין לו שייכות לזה, מה פתאום שהוא ייגע בזה? וגם המלך, דקה, גם המלך הכי 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 רחוק, זה ברור לו. זה לא שהוא שואל את הזקנים, הוא רק לא מבקש מהזקנים כוח. הוא אומר לזקנים, אני אמרתי שאני לא נותן, אני לא מוכן לתת את זה. מה את שואלת?
אבל איך זה לא סותר את זה שהוא מילא את כל הארץ עבודה זרה? זה קצת מוזר.
זה לא סותר, אמרנו שעבדו עבודה זרה כי היה געגוע לאלוקים. לנו זה סותר, כי אנחנו לא מבינים מה זה עבודה זרה. אמרנו שהיה תשוקה מטורפת, 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 מטורפת לאלוקים. האנשים שלא מספיק הקשיבו, עשו את זה בדרכים שאסור לעשות. אבל זה היה מתוך געגוע לאלוקים, לא לדבר... בסדר? זה טעות נוראית.
זה לא מתוך כפירה?
לא, זה לא מתוך כפירה, הפוך. זה מתוך געגוע. בסדר? מתוך תשוקה. מה זה אומר שלמלך יוון יש אבא אמינה לתרגם את התורה? מה זה אומר? איך יכול להיות שהוא הגיע בכלל למחשבה הזאת שהתורה תהיה כתובה בשפה אחרת? מה זה אומר? שמה? שמה? שאנחנו התרחקנו. שאנחנו לא במקום שהיינו בו בבית ראשון. שלנו זה לא ברור מספיק כמה שהתורה זה הנשמה שלנו. זה שמלך גוי מעלה את זה על דעתו, זה לא בגללו, זה בגללנו. זה שמלך גוי מבקש עוד לפני מה שקרה. זה שמלך גוי מבקש לתרגם את התורה, זה אומר שאנחנו לא מספיק מרגישים כמה היא שלנו. זה שהתורה תורגמה, זה שגויים יכולים לקרוא את התורה, זה ביטוי לכמה אנחנו התרחקנו מהרגש הטבעי הזה שהיה אפילו אצל אחאב. וכשאנחנו התרחקנו, זה אומר שכל מי שרוצה יכול לגעת בתורה. וזה ביטוי לכמה שאנחנו לא מספיק מכירים את מי שאנחנו, וכמה זה יקר. זוכרות שהתורה נמצאת, הלוחות נמצאים בתוך ארון העדות, בתוך קודש הקודשים, ואף אחד בכלל לא רואה את זה, כי זה הכי הכי פנימי, זה הכי עמוק, זה הכי שלנו. אז קודם כל, אומרים חז"ל, חושך בא לעולם שלושה ימים. זה שגוי העיז לגעת בתורה, זה שגוי העיז לעלות על דעתו שאפשר לתרגם את התורה, שאפשר שכל מי שרוצה ייגע בספר הזה. זה חושך גמור, וזה כמו יום שנעשה בו העגל. גם העגל, נכון, חשבנו שמה? אמרנו, אלה אלוהיך ישראל, אמרנו... אנחנו נמצא לנו איזה מישהו שיחליף את משה, אנחנו קצת התבלבלנו. אותו דבר. אז תרגום ה-70, הבעיה זה לא שמלך יוון חשב על זה. הבעיה שאנחנו התרחקנו יותר מדי ממה שהיה בבית ראשון, עד כדי כך שזה כבר נהיה דבר שאפשר לגעת בו גם מי שאסור לו לגעת בו. כן. הבעיה שאנחנו, א', גויים לא צריכים ללמוד תורה, זה לא הסיפור שלהם, זה הסיפור שלנו. זה בכלל לא אותו, כאילו זה לא קשור. זה לא לימוד, זה לא אינטלקטואליה. בסדר? זה לא איזה חוכמה. לא, זה נשמת אפינו. אסור שמישהו ייגע בזה. זה כמו איזה יעלו מאוד 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 יקר, שיזרקו אותו ברחוב ויגידו כל אחד יכול למשש אותו. זה לא קשור. זה לא שלהם. מה?
אבל למה אנחנו אומרים שכן אפשר להגיד?
מה הכוונה? אור לגויים זה שאנחנו נחיה, שאנחנו נהיה מחוברים למי שאנחנו, אחרי שאנחנו נעיר באור גדול, אז הם יגידו, וואו, בוא נראה מה יש פה. אבל סתם לתרגם את זה בשביל שאנשים יקראו את זה, זה לא שעכשיו הם הולכים להתגייר או דברים כאלה.
אבל כולם קוראים את זה.
נכון, זה חלק מהכאב, נכון.
שזה כאילו ממשך.
זה כן, שם זה התחיל. התנ"ך זה הספר שמתורגם להכי הרבה שפות בעולם. נועה, קצת לשאול.
זה שזה, כאילו זה שתי
נפרדים,
זה שזה
ניתן לגויים,
זה שתרגמו את זה? כי בעצם אם תרגמו את הספר הזה, אתה מוריד את הכאילו...
כן.
אלף הרמות למטה.
נכון.
זה כאילו שתי דברים?
קודם כל, עצם זה שתרגמו. כן, וגם בסוף, שכל אחד יכול לקרוא. אתה נכנס לספרייה ואתה יכול לקרוא את זה. בסדר? רגע, עוד מעט נגיע לעתיד לבוא טוב. מה?
אז למה נשולם ניסים?
כי בסוף אם גם היה, אם התורה גם הייתה מתבזה, זה בכלל היה אפר ואפר. בתוך החושך היה איזשהו אור, אבל בסוף זה חושך. בסדר? אז זה נקודה ראשונה, בסדר? על זה אנחנו מצטערים בחטא בית הבית, על הריחוק שלי מהשייכות שלי לתורה, שהתורה זה הנשמה שלי. שלי בתור חלק מהאומה הישראלית, כן? זה הכאב של חטא בטבת. למה אנחנו מצטערים על מות עזרא הסופר? אמרנו, עזרא הסופר זוכה לכל כך הרבה דברים ומוביל אותנו, כן, לבית שני וכל מה שצמח ממנו, אז למה אנחנו עצובים? טוב, אז בואו ננסה לברים. חז"ל אומרים שעזרא הסופר זה מלאכי. כמדומני דיברנו קצת על מלאכי באיזשהו קשר, אני לא זוכרת מה. מלאכי זה הנביא האחרון בתרעשר, זה הנביא האחרון בכלל. הזכרנו את זה, נראה לי, כשלמדנו במעוז צור את ההיסטוריה שלנו, שבתחילת בית שני היו לנו שלושה נביאים, זוכרות? חגי, זכריה ומלאכי. ומאז תחילת בית שני ועד עצם היום הזה לא חזרה הנבואה. כשעזרא הסופר עוזב אותנו, אז תקופה שלמה של חיים מסתיימת. גם את זה אמרנו, שכתוב בחז"ל שלאורך כל תקופת התנ"ך היו לנו, הסתובבו ברחובות נביאים כפליים כיוצאי מצרים. בערך 5 מיליון נביאים הסתובבו ברחובות לאורך כל התקופה של התנ"ך. הלכת ברחוב ופתאום ראית נביא. יכולת לשאול אותו, מי זה הבעל שלך? אולי הוא היה מגלה לך, אולי לא, אני לא יודעת. אבל עכשיו אין נביאים. ממתי אין נביאים? מאז שנפטר עזרא הסופר. עזרא הסופר שהוא מלאכי הנביא. ושוב, זה ביטוי למדרגה שהייתה לנו ועבדה לנו. זוכרות בבית ראשון, הייתה השראת שכינה, והייתה אש יורדת מן השמיים. והיה ארון כפורת וחרובים, והייתה נבואה, והייתה רוח הקודש, והיה אורים ותומים, וחיינו את מי שאנחנו בצורה טבעית, זורמת, חיה. זה היה חלק מטבעיות חיינו. ויצאנו לגלות 70 שנה, וחזרנו לבנות את בית שני. ואם אתם זוכרות, גם על זה דיברנו. בית שני, בלי ארון כפורת וחרובים, ובלי אש יורדת מן השמיים, ובלי אורים ותומים, ובלי רוח הקודש, ובלי נבואה, ובלי שכינה. ומה אומר לנו, מה הדברים האחרונים שאומר לנו עזרא הסופר לפני מותו? מה הפסוק כמעט האחרון שאומר מלאכי הנביא בסוף הנבואה שלו? הוא אומר ככה, תקשיבו טוב. גם על זה נראה לי דיברנו. זכרו תורת משה עבדי. שומעות? זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים. מה אומר לנו עזרא הסופר? נגמרה תקופת הנבואה. זהו. אין דיבור אלוקי שיורד אלינו מן השמיים. כל התקופה הזאת נגנזה. עם מי נגנזה? ביחד עם מי?
עזרא.
עם גור הרי של אש יצא מבית קודשי הקודשים, זוכרות? ושאג שאגה נוראית. כשהגור הרי של אש הזה נזכר בתוך המחל של האופרת, באותו רגע נגמרה הנבואה. זהו. ולאן אנחנו הולכים? אנחנו הולכים לתקופה חדשה. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים. אין יותר נבואה, ואין יותר עסק באידיאלים, אלא מה אנחנו מתחילים להיכנס אל תוך עולם העם? מי הקשיבה בשיעור? תורה שבעל פה. עוד פרט ועוד פרט ועוד הלכה ועוד הלכה. מאז שחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה. על מה אנחנו עצובים?
זה לא רק בגלות אבל?
זה התחיל בבית שלנו.
לא, אבל עכשיו אנחנו כבר לא ב-400 של הלכה.
אנחנו עכשיו מתחילים לחזור הביתה, מתחילים לחזור לצאת מזה, כן, להתעסק בעוד דברים. אבל על מה אנחנו כואבים במותו של עזרא הסופר? בכל מה שהנבואה נתנה לנו, בכל מה שבית ראשון נתן לנו, בכל החיים הגדולים שהיו לנו. הכאב על עזרא הסופר זה כאב על הדברים הגדולים 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 שהיו לנו ולא ישו, הם ישו. אבל עד היום הם לא שבו, אז עד היום זה עדיין כואב לנו, שעדיין לא חזרה הנבואה, שעדיין אנחנו מתגעגעים מתי ריבונו של עולם ידבר איתנו. והדבר השלישי זה המצור על ירושלים. אז למה 10 בטבת הוא כל כך כל כך משמעותי? השוב, גם זה מופיע בספר יחזקאל, שהעם שנשאר בציון, הם היו מעטים. זוכרות, היה גלות 10 השבטים, זוכרות, גם על זה למדנו במעוז צור. ואחר כך הייתה גלות החרש והמסגר, וכל העשירים והמכובדים והצדיקים והרציניים, כולם גלו לבבל, כולם. ומי נשאר פה? דלתם, כן, הפשוטים, העלובים, והם יושבים בירושלים והם אומרים, היא הסיר ואנחנו הבשר. מה הם מתכוונים? כמו שסיר מגן על בשר, ככה אנחנו לעולם. החומות, יש לנו חומות של ירושלים, והחומות האלה ישמרו עלינו. לא ניסו לתקן, לא ניסו לשנות, לא עשו חשבון נפש, לא חזרו בתשובה. אנחנו, עובדה שרק אנחנו נשארנו פה, נכון? את כולם ריבונו של עולם העיף מפה, רק אנחנו נשארנו, הכל טוב. חומות ירושלים יגנו עלינו מכל רע. ככה הם אמרו, ככה הם היו בטוחים. ובמקום שכביכול היה הביטחון, המקום שעליו כביכול הם בטחו, זה עצמו הפך להיות המשבר. זה עצמו הפך להיות הכאב. ברגע שהתחיל המצור, מה קורה? זה כבר אומר שיהיה סוף. ברגע שנבוכדנצר צר על ירושלים, זה אומר שהכל הולך להיגמר. עד אז עוד אפשר היה לקוות שאולי משהו ישתנה, שאולי משהו, האסטרטגיה תהיה אחרת, ואולי נצליח להיפטר מנבוכדנצר. ברגע שמתחיל המצור על ירושלים, זה כבר על חזור. ולכן אומרים חז"ל שהיום שבו התחיל המצור הוא הרבה 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 יותר קשה מהיום שבו נשרף בית המקדש. כי בית המקדש נשרף בגלל מה? בגלל שנתנו לזה שיתרחש מצור. כי בטחנו בחומה במקום מה? במקום לנסות לחשוב מה ריבונו של עולם מבקש, ולמה היו כל הגלויות, ומה הציפייה האלוקית מאיתנו. כל זה השארנו בצד, זרקנו, אמרנו, איזה כיף, רק אנחנו נשארנו. סימן שאלוקים רוצה רק אותנו. כמה טוב שאנחנו בתוך החומות. ובסוף היה מאוד קשה בתוך החומות. היה מאוד מסובך בתוך החומות, היה מאוד מורכב וכואב בתוך החומות. אז 10 בטבת, כשריבונו של עולם מודיע ליחזקאל בעצם היום הזה, אומר ריבונו של עולם, ליום הזה יש עצמיות משלו. זה יום שאין ממנו חזרה. ברגע שהתחיל המצור על ירושלים, אז זהו, זה כבר הנקודה האחרונה. אז זה לקח 2.5 שנים, ואחר כך לקח לנבוכדנצר עוד קצת אחרי שנבקעה העיר, עד שהוא הגיע לבית המקדש, היו עוד קצת קרבות, אבל זה כבר לא משנה. אז אני לא, זה לא מוריד מהכאב של 9 באב, חלילה, בוודאי. ואתם יודעות שב9 באב גם יש לנו 5 עינויים, ב10 בטבת אנחנו רק צמים. אבל כשנפגשים עם היום הזה, לדעת שביום הזה יש כאב מאוד גדול. שלושת הדברים שהתרחשו בח', בט' וב10 בטבת, זה ימים שאנחנו כואבים על מה שהיה בבית ראשון ועבד לנו. עבד לנו עד עצם היום הזה. החיבור לתורה, הטבעי, הפשוט, העמוק, הברור, שאין משהו יותר גדול בחיים שלנו מספר התורה, ולא ניתן את ספר התורה לאף אחד. והכאב על הנבואה שהייתה בתוכנו, ואמרנו, פגשנו, את פגשת נביאים ברחובות. זה היה חלק מהחיים שלנו, שיש דבר כזה, קרבת אלוקים. שיש אנשים שבאים לשמחת בית השואבה ושואבים שם רוח הקודש. זה היה חלק מהחיים. וזה שהבית ראשון, כן, שאמרנו שהיה בו שכינה, והיה בו אורים ותומים, והיה בו אש יורדת מן השמיים, והיה בו נבואה ורוח הקודש, כל זה, זה ביטא איזה קשר מאוד 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 עמוק ופנימי, שהיה לנו לריבונו של עולם, וכל זה עבד. אז אי אפשר לצום שלושה ימים, אבל כשניפגש עם עשרה בטבת בעזרת השם, אז לזכור שזה כאב מאוד גדול וזה חיסרון מאוד גדול, מכיוון שהכניסו את הגור הריש של אש הזה לתוך מיכל עופרת, אנחנו לא כל כך שומעים את הזעקה שלו, כי עופרת היא דוחה רעשים, אבל לכל אחת ולכל אחד מעם ישראל יש בתוך הלב גור ארי של אש, והוא שואג שאגות נוראיות, ואנחנו לא שומעים. וזה אנחנו, זה לא מישהו אחר. יש בתוכנו געגוע מטורף לאלוקים, ואנחנו לא. יש בינינו חסימה בינינו לבין הגור ארי שבתוכנו. אנחנו בתוכנו חיים בתוך מין סתירה פנימית כזאת, שאנחנו לא שומעים את עצמנו באמת. אז על כל הדברים האלה אנחנו כואבים בעשרה בטבת, ועל כל הדברים האלה אנחנו צריכים לבקש בעשרה בטבת, וכל הדברים האלה אנחנו צריכים להשתדל לתקן בעשרה בטבת, להאמין בזה. להאמין שיש בתוכך געגוע לנבואה, לא פחות מזה. ושכמה שאנחנו יותר נעבוד קשה, כמו שדניאל אמרה, כבר חזרנו הביתה, אז בריאות שלנו אמורה לשוב, זה לא יקרה מהר, בגלל שאחרי 2000 שנות גלות, שהיינו חולים בכל החלאים הכי זוועתיים בעולם, אז זה לא יקרה כל כך מהר. אבל לפחות להשתדל, להתמנה בזה, ולהאמין בזה, ולהתחזק בזה, ולרצות את זה, להתגעגע לזה, להתפלל על זה. בכלל על האומה שלנו, כל הבלבולים שלה והטשטושים שלה, גם שלנו, גם אנחנו עוד לא מספיק לא מבולבלים. כן.
אם יחזקאל ידע את הנבואה הזאת והוא אמר להם אותה, אז כאילו גם איך בני ישראל לא עשו תיקון וגם כאילו איך הם הגיעו למצב.
יחזקאל מקבל את זה בבבל. הוא אומר את כל הנבואות שלו ליהודים שיושבים בבבל, הם כבר גלו. וכשהוא מקבל את זה, יחזקאל יש לו תפקיד לגמרי אחר מירמיהו, זה שיעור אחר, זה שיעור על יחזקאל, צריך ללמוד עליו. ירמיהו כל הזמן מבקש שנחזור בתשובה. יחזקאל כל הזמן לדבר עם אלה שבבבל, שיהיה חורבן, ושהם צריכים להמשיך לחיות למרות החורבן, כי עוד 70 שנה נצטרך לחזור. כאילו, זה שני תפקידים שונים לגמרי. אז כשהוא מקבל את הנבואה הזאת, הוא אומר להם, תקשיבו, יש חורבן. לאלה שבבבל.
אבל...
כי אלה שבבבל אמרו, כנראה השם זרק אותנו, אז כנראה אין לנו מה לעשות. עובדה שאנחנו בגלות, והם לא בגלות.
ולד, אבל איך המשרד יהיה למצב הזה שכאילו...
זה צריך ללמוד נצח ישראל למערל, פרק ב', פרק ג'. תקשיבו, גם פרק ד', הכל המערל מסביר, להקשיב טוב טוב בשיעור. אז שנזכה לתקן, כן.
לא הבנתי למה דווקא, כאילו אם יש את ח' ט' ויהוד, אז למה דווקא יהוד?
כי בסוף, בית המקדש זה הכי... הכי ליבי, הכי קשה. הכי מבטא את זה.
זה המצור.
אמרנו שהמצור זה כבר אומר, ברגע שמתחיל המצור זה אומר שאין דרך חזרה זה.
אבל זה יותר עצוב שכאילו הפוך, לדעתי כאילו יותר עצוב שכל מה שהיה לנו מת, מאשר תחילת המצור.
כל מה שהיה לנו מת, זה הכי הכי מתבטא. המוות שלנו הכי הכי מתבטא בבית המקדש. יותר מכל הדברים.
אבל כאילו זה לא תשעה באב.
כן, אבל זה מה שהם אומרים. בשנייה שהתחיל המצור, ברור שגם יהיה כבר עוד תשעה באב. תשעה באב זה כבר תוצאה של עשרה בטבת.
אז איפה המקום של חזרה בתשובה?
היה מקום לחזרה בתשובה עד עשרה בטבת. דרך אגב, ירמיהו המשיך לצעוק שיחזרו בתשובה, אבל שוב, זה שיעור שצריך ללמוד על ירמיהו ועל יחזקאל.